אז היום בעזרת השם, היום בעזרת השם י"ב באב, יום ראשון, אנחנו בעזרת השם לקראת פרשת עקב, אנחנו אחרי תשעה באב, בעזרת השם נולדה בוודאות נשמתו של משיח, באחד מימי תשעה באב שהיו נולדה נשמתו של משיח, והוא עתיד להתגלות בעזרת השם. אנחנו יודעים שחומש דברים זה משנה תורה, שמשה רבנו מספר לעם ישראל את מה שהיה מאז שיצאו ממצרים וכולי. אז פרשת דברים, הלב שלה זה היה חטא המרגלים, ולכן גם קראנו אותה לפני תשעה באב. פרשת ויתחנן, הלב שלה זה היה עשרת הדיברות, יפה מאוד, מעמד הר סיני. ופרשת עקב, הלב שלה שאנחנו נקרא, זה יהיה חטא העגל, שבא אחרי מעמד הר סיני. בפרשת עקב, משה רבנו משחזר גם את העניין הזה של חטא העגל. עכשיו, יש שאלה מאוד מעניינת שאותה אני רוצה לחקור אותה איתכם ביחד. יש לנו את הלוחות הראשונים, שמשה רבנו מקבל אותם בהר, והוא יורד בי"ז בתמוז, רואה חטא העגל, שובר אותם. מתפלל, עולה, יורד, ואז בראש חודש אלול, עלה אליי ההרה, זה מה שאנחנו אומרים, ויחל משה. את פני השם, ואומר לו, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, ועלה אליי ההרה ואתנה לך, כן. ואז שם הוא 40 יום ו-40 לילה מראש חודש אלול ועד 10 בתשרה, כן. הוא יורד עם הלוחות השניים, כן. הוא אומר, סלחתי כדבריך, יורד עם הלוחות השניים, וזה בעצם יום שנקבע לכפרה, זה יום הכיפורים. השאלה המעניינת היא, מה ההבדל בין הלוחות הראשונים ללוחות השניים? מי כתב את הלוחות השניים?
משה.
יפה, אז כולכם עונים לי משה, נכון? לא נכון. טעות. ואת זה אנחנו רוצים ללמוד עכשיו ביחד.
הוא כתוב
באפסול. אני
ככה.
אני לא מדבר עכשיו על אפסול, מדבר מי כתב, מי כתב את הלוחות השניים.
זה מה שכתוב.
אז אתה אומר משה, וזה מה שכתוב. יפה, מה אתה אומר? אני אעשה סטטיסטיקה. עזוב את הכסף עכשיו, הוא כבר עבר את זה, הוא התגבר על זה כבר. מי כתב את הלוחות השניים? אתה אומר משה. מה אתה אומר רבנו? גם חושב. גם כולם אומרים משה רבנו.
הוא עשה את הלוחות, אבל הקדוש ברוך הוא כתב.
כתב. אז הנה, יש לנו פה דעת יחיד שאומרת שמי שכתב זה גם כן הקדוש ברוך הוא. אז זהו, אז הבלבול הזה הוא לא בכדי. כן, אנשים חושבים, אם אתה שואל היום ברחוב באמת, כמעט 90%, 95% יגידו, משה רבנו כתב את הלוחות השניים. וצריך לדעת, זו טעות שהשתרשה.
זה מה שכתוב, ויפסול משה.
ויפסול משה. אז בואו נסביר מה הוא פסל, בסדר? הלוחות הראשונים, מי הביא את החומר, מי הביא את האבן עצמה? זה הקדוש ברוך הוא. יפה מאוד. מי כתב את עשרת הדיברות בלוחות האלה? זה הקדוש ברוך הוא. זה כולם, אין מחלוקת. ומשה רבנו יורד עם הלוחות האלה מההר, שובר אותם. אחר כך, בפרשת כי תישא, אחרי שהיה את חטא העגל, אומר לו את מה שאנחנו מכירים, אנחנו קוראים את זה בכל תענית, ויחל משה וכו' וכו', כן? ואומר, למה השם אחרי הפכה? אחרי שהוא מתפלל עליהם, הקטע השני שאנחנו קוראים אותו בפרשה, כן? אנחנו קוראים את זה, וידבר השם, בוא נראה, מצאת חן בעיניי, ויאמר השם אל משה, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים. זאת אומרת, אני לא מביא את האבן, אתה תפסול, תקשיב, אתה פוסל את שני לוחות האבנים, זאת אומרת, משה רבנו פוסל שני לוחות והוא עולה איתם כשהם ריקים. עוד לא כתבו עליהם כלום. עוד לא כתבו כלום, רק לפסול את הלוחות, להביא את שתי הלוחות, הנה לוח ולוח, תלך לאיזה סלע שאתה מוצא, תצאי משם שני לוחות אבנים ותעלה אליי ההרה. ואז התורה אומרת, וכתבתי, מי זה וכתבתי? הקדוש ברוך הוא. וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. הנה מקרא מפורש, מי כותב את הלוחות? מי כותב את עשרת הדיברות? הקדוש ברוך הוא. רגע. ויהיה נכון לבוקר וכו', אבל בכל זאת האדון פה לא, מה, הוא חולם חלום, מה, הוא לא מכיר את הפסוק הזה? אני עכשיו אסביר מאיפה הבלבול שלו. מאיפה הבלבול שלו? הוא עולה להר, והוא נמצא שם, ויפסול את שני לוחות אבנים כראשונים, וישכם משה בבוקר, ויעל אל הר סיני, ויקח בידו שני לוחות אבנים. מה כתוב בהם בינתיים? כלום, ריקים. ויעבור השם על פניו ויקרא, וכו' וכו'. ואז לקראת סוף הפרשה, קורה דבר מדהים. ויאמר השם אל משה, כתוב לך את הדברים האלה, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל. מה זה הדברים האלה? אז אנחנו יכולים לחשוב איזה דברים? עשרת הדיברות. לפי זה, מי כתב? כביכול משה רבנו. והיא שם עם השם 40 ו-40 לילה. לחם לא אכל ומים לא שתה. ויכתוב על הלוחות את דברי הברית עשרת הדברים. לפי הפשט של הדברים מי כותב? משה רבנו. זאת אומרת, זה לא סתם שהוא אומר את זה. אלא אם כן, אני אחלק את הפסוק הזה לשניים. משה רבנו, והיא שם, עם השם 40 ו-40 לילה, לחם לא אכל ומים לא שתה. אתנחת. ויכתוב על הלוחות מי זה? הקדוש ברוך הוא. את דברי הברית, עשרת הדברים, כמו שהוא אמר בהתחלה, וכתבתי, אני אכתוב על הלוחות את הדברים. זאת אומרת, אפשר לקרוא את הפסוק גם ככה. זאת אומרת שהחלק הראשון של הפסוק מספר על משה שהוא 40 ו-40 לילה. החלק השני חוזר לתוכנית שהקדוש ברוך הוא אמר לו, ויהיה נכון לבוקר, וכתבתי, אני אכתוב, וכתבתי על הלוחות את דברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. אפשר לקרוא את זה ככה? לא, ואני כתבתי, וכתבתי, הקדוש ברוך הוא, את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים, אשר שיברת, מי יכתוב? הקדוש ברוך הוא.
הוא אומר שיש פסק.
זאת אומרת שאפשר לקרוא את הפסוק הזה, או ברצף אחד, שהוא מדבר על משה, שהוא היה שם 40 ו-40 לילה, ויכתוב משה את הדברים, או משה רבנו היה שם 40 ו-40 לילה, אבל מי שכתב ויכתוב, כאילו כתוב ויכתוב השם את הדברים, עשרת הדברים. אז בגלל האפשרות להבין את שני המצבים ככה, לא בכדי יהיו אנשים שיחשבו שמי שכתב גם את הלוחות, על הלוחות את עשרת הדברים, זה היה משה רבנו. מי הכריע לנו את הסוגיה הזאת? אם לא, משה רבנו בכבודו ובעצמו. איפה הוא יכריע לנו את השאלה הזאת? כשהוא יספר לעם ישראל בנאום שלו, בספר דברים, בפרשת עקב, מה היה באמת? רק הוא יודע מה היה את האמת, נכון? אז בואו נראה מה משה רבנו מספר בפרשת עקב, פרשה שלנו, מה היה שם. אז נלך לפרשת עקב, אחרי שהוא מספר להם על חטא העגל ומה שעשו וכו' וכו', ואז פרק י' פרשת עקב, עד עכשיו למדנו פרשת כתיסה. פרק י' ספר דברים. בעת ההיא, אמר השם אליי, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, ועלה אליי ההרה, ועשית לך ארון עץ, ואכתוב על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת ושמתם בארון. מי יכתוב? הקדוש ברוך הוא. אתה תביא את האבן, ואכתוב, אני אכתוב. בוא נראה מה קרה. רגע.
הוא כן פסל, הוא כן הכין רק את הלוחות.
הוא הכין רק את הלוחות, והקדוש ברוך הוא אומר לו, תעלה ואני אכתוב על הלוחות. בוא נראה מה קרה בפועל. ואעס ארון עצי שיטים, ואפסול שני לוחות אבנים כראשונים, ועל ההרה ושני הלוחות בידי. ויכתוב על הלוחות, מי? הקדוש ברוך הוא. כאן זה מכריע. אותה מילים ויכתוב על הלוחות, גם פה ויכתוב על הלוחות. אבל לפי ההקשר פה, לא יכול להיות שמשה רבנו שהוא מספר בגוף ראשון, ואפסול, ואעל, ואקח, יגיד פתאום, ויכתוב. הוא היה צריך לכתוב, ואכתוב. הוא לא אומר, ואכתוב, אלא הוא אומר, ויכתוב. מי זה? הוא. הוא. ויכתוב על הלוחות, כמכתב הראשון, את עשרת הדברים, אשר דיבר השם עליכם בהר מתוך האש. יוצא שהפסוק ההוא בכתיסה, שאמרנו נחלק אותו לשתיים, החלק הראשון מדבר על משה, שהוא היה 40 ו-40 לילה בהר, והחלק שמתחיל, ויכתוב, זה הכוונה לקדוש ברוך הוא, בדיוק כמו שמשה רבנו מספר לנו את האמת, מה היה שם בפרשת עקב. סוף דבר, סיכום הדבר, כן? ונא להפיץ את זה בחוץ גם כן. מי... רש"י לא אומר על זה כלום. גם שם רש"י לא אומר כלום. ואולי פה כן הוא אומר משהו, כי שם הוא לא אומר, הם בורחים מזה שם, לא נכנסים לזה. בואו רק נראה אם פה רשי אומר משהו, ויכתוב פסוק ד', גם פה רשי לא אומר כלום. בסדר, גם פה וגם לא שם. מסקנה. הלוחות הראשונים, את האבן, את החומר, הקדוש ברוך הוא מביא, את הכתב, הקדוש ברוך הוא כותב. לוחות שניים, את החומר, משה רבנו מביא, ואת הכתב, הקדוש ברוך הוא כותב בעצמו. ויכתוב, בסדר? עכשיו, יש דעה של החתם סופר, שהוא אומר, בכל זאת איך אפשר לסדר את זה עם הפסוק ההוא, שהוא פסוק ברצף, מדבר ויכתוב, זה כאילו משה רבנו, כאילו, נכון? אז הוא אומר שמשה רבנו עשה רק את החריטה, רק את הטיוטה. הוא כתב כאילו את הסימנים של עשרת הדיברות, אבל הקדוש ברוך הוא חרט אותם בעצמו עם ה... הוא זה שהשלים. זאת אומרת שפה שיתוף פעולה של משה רבנו והקדוש ברוך הוא.
אבל מי אמר זה?
החתם סופר. הוא אומר שמשה רבנו כתב כאילו, בוא נגיד כמו שאני נניח אני רוצה לכתוב, ספר תורה, חורטים את הזה בלי דיו, ואחר כך ממלאים רק את ה... ממלאים רק עם דיו. אז כביכול... כן, אז זה הדעה של החתם סופר שהוא שותף, שהוא כתב, אבל לא את הכתיבה. הכתיבה הייתה צריכה להיות חרות על הלוחות, משני עבריהם הם כתובים מזה ומזה. זה רק הקדוש ברוך הוא יכול לעשות. שבעצם זה חורים, זה כתב עם חורים, זה לא רק חריטה כמו לא עלינו על מצבה, אלא הם ממש באוויר, ואז מה הנפקא מינה של זה? שסמך ומם תלויים באוויר, ובנסב עומדים. כי תדמיינו, אות מם יש לו בפנים את ה... את ה... את העיגול הזה, מה מחזיק אותו? רק הקדוש ברוך הוא, עם הכתיבה שלו, בנס עומדים. זה עומד ובאוויר, יש פה אוויר שמחזיק את המם וסמך, דווקא סמך ומם, בנס הם עומדים, כן? שזה סמך מם, שזה גם כן ראשי תיבות של הסמך מם של המלאך הזה, ובנס הם עומדים. שם הם עומדים באוויר, בעזרת השם, כשיתגלה אהרון ויוציאו אותו, נוכל לראות את לוחות הברית, ממש עם הנס הפלאי הזה, שזה כתוב בכתבו של, ביציר כפיו של הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו.
אין אפשר לוותר
לזה
את השם המלא?
כן, לא קוראים לו בשם המלא שלו, כי אם אתה קורא לו בשם המלא, הוא יכול לבוא פתאום. הוא אומר, קראת לי, תעזוב אותי, לא קורא לך, תשאר במקום שלך. כן, רק במחשבה. מהלכי חבלה, אנחנו לא קוראים להם בשם המלא, כי אם אתה קורא לו בשם המלא, הוא אומר, מישהו קרא לי פה למטה, הוא יועד. עזוב אותי, תשאר במקום שלך, הכל טוב. אנחנו נקרא לו בראשי תיבות סמך מם, או בשם חיבה, סמי. סמי הקבאי, שישאר שם למעלה, לא צריכים אותו פה. וזה בעצם העניין. אז הנה, עשינו חקירה, ברוך השם. אז שנדע שכתוב, ואכתוב, זה הקדוש ברוך הוא, ויכתוב. משה רבנו מספר בכבודו ועצמו, שמי שכתב גם את הלוחות השניים, זה הקדוש ברוך הוא. בסדר? יש עוד זמן? יש עוד זמן.
אז רש"י לא מפרש כמו שצריך.
לא, רש"י לא מתייחס. הוא לא נכנס לזה בכלל. הוא לא נכנס לזה רש"י. לא, זה החתם סופר אמרתי, החתם סופר. זה לא רש"י, חתם סופר, יש דעה שאומרת שהוא סימן את האותיות והקדוש ברוך הוא חרט בהם עם האש את הזה משני הצדדים, מזה הם כתובים. אני לא יודע, יכול להיות שיש עוד דעות בזה, אבל הרוב כמובן אומרים את הפשט, אני הראיתי לכם את זה בפסוקים עצמם. לא שום דבר מיוחד. פה אין לנו את זה פה. יש ספר מיוחד שחתם סופר על התורה. כן, מן הסתם, אבל רש"י לא מתייחס לזה פה. בכל אופן, אז למדנו את הנקודה הזאת. נקודה נוספת, שאולי יש לנו זמן עד שיהיה לנו את המניין, יש איזה נקודה מאוד מאוד מעניינת לגבי תשעה באב. אז אנחנו יודעים שמשעת המנחה ומעלה, כן? אז יש נוהגים, למשל אצל המרוקאים וגם אצל החבדניקים וזה, לא לשמוח, להתחיל לסדר את הבית, לשטוף את הרצפה, להתחיל לאפות, לבשל. מנהג יפה, שאריזל אומר, למה? כי בשעה הזאת, משעת המנחה ואילך, נולדה נשמתו של משיח. עכשיו אתה שואל, לא הבנתי, לא מצאת זמן יותר טוב להוליד נשמת משיח רק בזמן הזה. שאלה נוספת, כשהרומאים נכנסו למקדש, למדנו את זה, נכנסו למקדש ביום תשעה באב, הם ראו את הקרובים מעורין זה בזה. לא רק שפניהם איש אל אחיו, אלא ממש דבוקים אחד בשני. וזה פלא גדול. למה? כי אנחנו יודעים שהמצב של הקרובים זה לפי המצב הרוחני שהיה בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. כי כתוב אחד בספר שמות אומר, ופניהם איש אל אחיו, וכתוב אחד בדברי הימים אומר, ופניהם להיכל. אז אומרים לה קשיא. זה כשהם עושים רצונו של מקום, אז פניהם איש אל אחיו, וכשאין עושים רצונו של מקום, אז הם נותנים גב לגב. לפי זה יוצא, שאם עכשיו הרומאים נכנסים בתשעה באב למקדש, ומתחילה השריפה בבית המקדש, בתשיעי, בשעת המנחה התחילה אש לשרוף את בית המקדש. דווקא בשעת המנחה, מה ההיגיון היה צריך להגיד? שעכשיו הקדוש ברוך הוא ממש כועס על עם ישראל, איך הקרובים היו צריכים להיות? פניהם להיכל. ופתאום הם רואים שלא זו בלבד שלא פניהם להיכל, ולא זו בלבד שפניהם משל אחיו, אלא הם מעורין זה בזה. מעורין זה בזה, ממש אחד בתוך השני. ועכשיו צריך להבין מה זה הקרובים. למה הם נקראים קרובים? קרוביה, שלאחד יש פנים של תינוק, ואחד יש פנים של תינוקת. רוביה זה תינוקות, כן? רב-רבה, זה תינוקות. זאת אומרת, מה זה מעורין? ממש בזיווג. הם ממש היו בזיווג. ואז אתה מנסה להבין מה ההיגיון פה. אז האריזל וכולם מסבירים שזה דווקא הרגע שבו התחיל להישרף בית המקדש, שבוודאי הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל אהבת עולם. למה? כי זה ההוכחה שהוא בסופו של דבר הוציא את כל הכעס שלו על בית המקדש ולא על עם ישראל. הוא הוציא את כל הכעס שלו על העצים והאבנים. לכן זה מראה את האהבה הגדולה שלו.
הסברה, אם זה ככה, בגלל זה גם יום שישי
המשיך לסרף
את המקדש.
למה יום שישי?
יום שישי גם זה ממשיך,
השריפה. העשירי, אתה מתכוון, העשירי. זה התחיל תשיעי והעשירי. והנה, ועובדה, okay. שדווקא בזמן שהתחילה השריפה, אומרים, אתה יכול לשטוף את הבית, יש כבר נחמה, הכל לא בסדר. למה הכל בסדר? למה הכל בסדר? כי למעשה, השם הוכיח לנו שהוא את הכעס שלו הוציא על היבנים ולא על עם ישראל. יפה. ואז נולדה נשמתו של משיח, והנשמה הזאת מתגלגלת מדור לדור, עד שהיא תגיע לדור בעזרת השם שלנו והיא תתגלה. אבל השאלה המעניינת היא, לא מצא הקדוש ברוך הוא שנשמתו של משיח תיוולד רק דווקא בזמן הזה? צריך לדעת מה הסגולה של תשעה באב, מה מיוחד בתשעה באב. יש משהו מיוחד, אז תשימו לב משהו. כמה ימים של ימי בין המצרים יש לנו? מי-י"ז בתמוז עד תשעה באב. כמה? 21 יום. 21 ימי בין המצרים. לא כולל תשעה באב. בסדר? מי-י"ז בתמוז עד תשעה באב, ולא כולל תשעה באב, 21 יום. איפה אנחנו מכירים בשנה עוד תופעה של 21 יום? יפה. מחודש, מראש השנה ועד הושענא רבה. לכן זה נקרא הושענא. למה הושענא? נא, גימטריה 51, זה 51 ימים שמתחילים מראש חודש אלול עד הושענא רבה. אם אני מוריד 51, נא, 51, מראש חודש אלול, כולל ראש השנה, כולל יום כיפור, כולל שבעת ימי החג, עד לפני שמחת תורה, יש לנו 21 יום. מראש חודש תשרה, אם אני לוקח מי ראש חודש אלול, עד השנה רבה 51 יום, תוריד 30 יום של אלול, יש לנו 21 יום. כלומר, מראש השנה עד שמחת תורה, לא כולל שמחת תורה, 21 יום. וה-21 יום האלה, כן, הם כנגד ה-21 יום של ימי בין המצרים. הם ממתקים את הדינים של ימי בין המצרים. לפי זה מה יוצא? שמהו תשעה באב? זה היום ה-22. נכון? זה היום ה-22 של ימי בין המצרים. מה קורה ביום ה-22 בחודש תשרה? איזה חג יש לנו? שמחת תורה. לא, שנה רבה זה עד שנגמר 21 יום, כמו 21 ימי בין המצרים. יוצא שתשעה באב זה כנגדו מי יש? שמחת תורה. אם אני שם אחד מתחת לשני, מראש חודש תשרה עד או שנה רבה 21 יום, מי-י"ז בתמוז עד תשעה באב 21 יום, למחרת הושענא רבה שמחת תורה, למחרת 21 יום יש לנו תשעה באב. כלומר, המסוגלות של שמחת תורה היא בדיוק המסוגלות של תשעה באב. ומה קורה בשמחת תורה בשמיים? אתם יודעים מה קורה בשמחת תורה בשמיים? בואו אני אגיד לכם. מתחיל דין. איך אומר הפסוק בשיר השירים? שמאלו תחת ראשי. ראשי זה המילה אנחנו שומעים ראש השנה. שמאלו, שמאלו, זה מידת הדין. מידת הדין מתחת לראשי. מידת הדין מתחילה בראש השנה. וימינו, ימינו, שימו לב ימינו, זה שלוש דפנות של סוכה. דופן אחד, שתיים וטפח. זה מספיק כדי שסוכה תהיה קשרה. בסוכות, הסוכה זה כמו חיבוק שהקדוש ברוך הוא מחבק אותנו אחרי שעברנו את יום הכיפורים ונסלחו עוונותינו והכל, כמו שמחת חתן וכלה. וימינו תחבקני. למחרת שמחת תורה, אחרי שכבר עם ישראל והקדוש ברוך הוא התכפר העוון, התחתנו מחדש ביום הכיפורים, יש לנו שבעת ימי משתה, כמו שבעת ימי משתה של חתן וכלה בסוכות. טוב, אבל מתי החתן והכלה ביחד? צריכים להביא ילדים, לא? אז הזיווג של קודש הבריחו ושכינתה ועם ישראל וכנסת ישראל באהבה הגדולה, זה בשמחת תורה. ומה הרגע שבו יש זיווג בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל? בתפילת מוסף של שמחת תורה, בכתר יתנו לך, במילה איה. אם אתם תראו סידורים, במילה איה, מקום כבודו להריצו בשמחת תורה, שם זה הנקודה שסוף סוף כנסת ישראל וקודש הבריחו מתאחדים ביחד, זה הזיווג. הרגע הזה בשמחת תורה הוא הרגע בתשעה באב שהציתו אש בהיכל. ומהזיווג הזה שהקרובים מעורים זה בזה, נולד משיח. שם נולדה נשמתו, דקה, שם נולדה נשמתו של משיח, מהזיווג הזה. מזה מה אנחנו יכולים להבין? שאם אנחנו הולכים עכשיו אחורה, אז תשעה באב זה כנגד שמחת תורה, אז אנחנו יודעים מה הסוד לקרב את הגאולה ולהביא ולהוריד שכינה. מה הסוד? תורה. ומה שכתוב בפרקי אבות, בפרק ג' שם, עשרה שיושבים ולומדים תורה, שכינה ביניהם, שנאמר אלוקים ניצב בעדת אל. זאת אומרת, הכוח שלנו להוריד שכינה זה כשאנחנו לומדים תורה. ומניין אפילו אחד, לא זוכר את הפסוק, אבל גם אם אחד לומד תורה, ברגע הזה הוא מוריד שכינה בזעיר אנפין. יוצא שבעצם התיקון של בניין בית המקדש וביאת משיח שנולד, נשמתו נולדה בתשעה באב, מתחיל כבר בשמחת תורה. כי התורה היא הכוח שמוריד שכינה. אז אם אנחנו רוצים לקרב את הגאולה באמת, מה שאנחנו צריכים לעשות זה לא רק להגיד אהבת חינם, כי זה רק להגיד, צריך ללמוד איך עושים אהבת חינם. איפה לומדים אהבת חינם? בתורה. ככל שנלמד תורה בעזרת השם, נוכל להוריד שכינה ולקרב את הגאולה שתבוא במהרה בימינו, אמן ואמן. כן, אז ומיניין, מה שאמרנו, פרקי אבות, פרק ג' משנה ו', נכון? יש לנו כאן עשרה. עשרה שלומדים, רבי חנן בן אומר, שניים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה, הרי זה מושב לצים. יפה. אבל שניים שיושבים ויש ביניהם דברי תורה, שכינה שרויה ביניהם, שנאמר, אז נדברו יראה השם איש אל רעהו, ויקשב השם וישמע, ויכתב ספר זיכרון לפניו. אין יהיה לשניים. מניין אפילו אחד שישב ועוסק בתורה, שהקדוש ברוך הוא קובע לו שכר, שנאמר, ישב בדד בידום, כי נטל עליו. ברוך הנה לעולם. אמן ואמן. אביך אני...